שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום הנושא שלנו זה סיכוך בנסרים. כלומר, האם אפשר לקחת נסרים, כלומר לוחות של עץ, ובזה לעשות סכך שבעצם יראה כמו תקרה. למה שיהיה אסור? הרי עץ זה גידולו מן הקרקע, ולא מדובר כאן על דבר שיש לו בית קיבול, ממילא זה גם לא מקבל תומה, אז מה פתאום שיהיה אסור? אז בשביל להבין את זה נקדים, שראינו בדף ח' עמוד ב' למעלה, שצריך שהמבנה של הסוכה יהיה מבנה כזה, שאני לא גר בו כל השנה. כי אם אני גר בו כל השנה, אז כשאני גר בו גם בסוכות, זה לא ניכר שאני גר בו לשם סוכה. עכשיו נדגיש, זה לא שצריך לעשות את הסוכה לשם סוכה. זה כבר ראינו בדף ט' שלפי בית הלל לא צריך סוכה לשמה. אבל מה שכן צריך זה שזה יהיה מבנה כזה שאני לא גר בו כל השנה. ממילא, גם אם יש לי בית שהתקרה שלו עשויה מלוחות של עץ, ולוחות של עץ, כאמור, לכאורה אפשר לסכך בהן, בכל זאת, כיוון שזה הבית שלי ואני גר בו כל השנה, אי אפשר להשתמש בזה בתור סוכה. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול, הרי סוף סוף כרגע אני מתכוון שזה יהיה סוכה, אז בעצם זה כבר לא בית, זה הפך להיות סוכה, אז מחר אנחנו נראה שכאן נכנס הדין של תעשה ולא מן העשוי. כלומר, צריך שכשעושים את המבנה של הסוכה, זה כבר יהיה קשר בתור סוכה. ואילו כאן, כשעשיתי את המבנה הזה, עשיתי את זה בתור בית, והרי בית זה לא סוכה קשרה. ממילא, אני לא יכול פשוט אחרי זה פתאום להחליט שעכשיו זה סוכה, כי זה כבר עשוי, זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. מחר נראה שיש דרך לפתור את זה. בכל אופן, כרגע, הנחת היסוד היא שאי אפשר להשתמש בבית בתור סוכה. זה מוסכם על כולם. עכשיו, מתוך זה, נחזור לנושא שלנו. מה הבעיה בזה שאני לוקח נסרים של עץ ומסכך בהם את הסוכה, ואני עושה את זה ממש לשם סוכה, וזה לא מבנה שאני גר בו תמיד, זה רק בשביל חג סוכות. מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאם נסכך בסוכה בלוחות של עץ, כמו שעושים בבית, אז אנשים בסוף יטעו ויאמרו, הרי מה ההבדל? גם בבית יש לי לוחות של עץ על התקרה. מה זה משנה אם אני בסוכה או בבית? הרי זה עשוי בדיוק מאותם דברים, ואז הם ייכנסו לבית, והרי בית כאמור זה פסול. לכן, לפי חלק מהדעות, חז"ל גזרו גזרה שנקראת גזרת תקרה, שאסור להשתמש לסוכה בנסרים של עץ, כמו הנסרים שמשתמשים בשביל התקרה של הבית. עד כאן התיאור של גזרת תקרה, ועכשיו ניכנס לסוגיה עצמה, ואת הסוגיה נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שאנחנו נראה לפי מי יש את גזרת תקרה ומתי. לגבי זה יש מחלוקת עניים במשנה שלנו, שרבי יהודה מקל ורבי מאיר מחמיר, ויש מחלוקת אמוראים בגמרא על מה המחלוקת עניים, שבה רב מקל ושמואל מחמיר. בואו נראה את זה ביחד. אז לפי רב, כיוון שבבתים בדרך כלל השתמשו בנסרים שהם ברוחב של לפחות ארבעה תפחים, אז כל עוד מדובר בנסרים שהם צרים מארבעה תפחים, זה מותר לפי כולם. בנסרים שמעל ארבעה תפחים, כאן המחלוקת במשנה, שרבי מאיר אומר שיש גזרת תקרה וזה אסור, ורבי יהודה אומר שבכלל אין דבר כזה זה גזרת תקרה, וזה מותר, לא משנה מה רוחב לוחות העץ, אפשר אפילו לוח עץ אחד על כל הסוכה, זה מותר, כאמור, דווקא אם זה סוכה, לא בבית. זו דעת רב. שמעו לעומת זאת מחמיר יותר, והוא אומר כך, אם זה פחות משלושה, אז באמת אין בעיה לפי כולם, כי זה בכלל לא מוגדר כלוחות עץ, זה כמו קנים של עץ. מצד שני, אם זה מעל ארבעה תפחים, אז לפי כולם יש גזרת תקרה. המחלוקת היא בין שלושה לארבעה, שבזה רבי יהודה מקל, ורבי מאיר מחמיר ואומר שגם כאן כבר יש גזרת תקרה. אז שוב, לפי רב, פחות מארבעה מותר לפי כולם, מעל ארבעה לרבי מאיר אסור, לרבי יהודה מותר, לפי שמואל, פחות משלושה מותר לפי כולם, מעל ארבעה אסור לפי כולם, והמחלוקת היא בין שלושה לארבעה, ששם רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר. עד כאן השלב הראשון, ראינו האם ומתי יש את גזרת תקרה. השלב השני זה שהגמרא מביאה שתי קושיות על שיטת רב. נזכיר שלפי רב, אם זה קטן מארבעה, אין גזרת תקרה. אם זה יותר מארבעה, רק לפי רבי מאיר יש. לפי רבי יהודה, אף פעם אין גזרת תקרה. על זה הגמרא מביאה שתי קושיות, כשהקושייה השנייה תתפצל לשתיים. הקושייה הראשונה זה מהמשנה שלנו. המשנה שלנו בסיפה אומרת שאם יש לוח של עץ ברוחב של ארבעה תפחים באחד מהצדדים של הסוכה, אמנם זה לא פוסל את כל הסוכה, כי זה נחשב דופן עקומה, אבל אסור לישון מתחת לאותו לוח. עכשיו מה יוצא מכאן? שלוח שהוא ברוחב של ארבעה נחשב סכך פסול, והוא רק מותר אם זה דופן עקומה. אז זה מצוין לפי שמואל שאומר שמארבעה ומעלה זה אסור לפי כולם. אבל לפי רב, איך הוא יסביר את זה לפי רבי יהודה? הרי לפי רבי יהודה, שום לוח הוא לא פסול, גם כשהוא יותר מארבעה תפחים. עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. נאמר שהחלק הזה של המשנה הוא פשוט רק לפי רבי מאיר, ולא לפי רבי יהודה. אז את הקושייה הראשונה תרצנו, ועכשיו בשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו עוברים לקושייה השנייה. הקושייה השנייה היא מברייתא, שמביאה עוד מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, לגבי האם שתי לוחות של עץ מצטרפים. לפי רבי מאיר הם מצטרפים, לפי רבי יהודה הם לא מצטרפים. שוב, לרבי מאיר מצטרפים, לרבי יהודה לא. זאת הברייתא, עוד רגע נבין אותה יותר, ויש שתי לישנות מגמרה למה מאותה ברייתא קשה על רב. לפי הלישנה הראשונה, הכוונה של הברייתא זה האם שתי לוחות עץ מצטרפים לשיעור שצריך בשביל לפסול את הסוכה. עכשיו, בשביל להבין את זה צריך להבהיר שגם אם אנחנו אומרים שנסר של עץ נחשב סכך פסול, זה עדיין לא אומר שזה יפסול את הסוכה. הרי כבר ראינו כמה פעמים שגם אם יש קצת סכך פסול על הסוכה, זה לא פוסל, זה בטל ברוב. מתי בכל זאת, אפילו שהסכך הפסול הוא מיעוט, יכול לפסול את הסוכה? אז אנחנו נראה עוד כמה ימים בדף י' זין, שאם יש סכך פסול שהוא ממש חוצה את הסוכה לשתיים, ויש לו שיעור ברוחב לפי חלק מהדעות של 4 תפחים, לפי חלק מהדעות של 4 אמות, אז הוא ממש חוצה את הסוכה לשתיים, וזה באמת יכול לפסול את הסוכה, תלוי במיקום של אותו פס. עכשיו, מתוך זה נחזור לברייתא שלנו, שממנה אנחנו רוצים להקשות על רב, ונניח כרגע שבשביל לפסול סוכה אנחנו צריכים פס של סכך פסול ברוחב של 4 תפחים, אז המחלוקת בברייתא זה מה קורה אם יש לי שני נסרים, שכל אחד מהם למשל 2.5 תפחים, אלא שהם צמודים, אז ביחד יש להם 5 תפחים, שזה כבר כן יכול לפסול. השאלה היא, האם הם מצטרפים לפסול או שלא. לפי רבי מאיר מחמירים והם מצטרפים, לפי רבי יהודה אנחנו מקלים והם לא מצטרפים. שוב, לרבי מאיר מצטרפים, לרבי יהודה לא. זאת ההבנה בברייתא לפי הלישנה הראשונה, ועכשיו נראה איך מזה קשה על שיטת רב. הקושייה היא משיטת רבי מאיר, כי הרי רבי מאיר אומר בברייתא ששני הנסרים מצטרפים ל4 תפחים ויכולים לפסול את הסוכה. עכשיו הרי בשביל שהם יצטרפו לפס של יותר מ4 תפחים, אני קודם כל צריך לומר שהם בכלל סכך פסול. הרי רק סכך פסול יכול ליצור לי פס של סכך פסול יותר מ4 תפחים. כלומר, אני חייב לומר שכל נסר בפני עצמו הוא נחשב סכך פסול, והרי אמרנו שאנחנו מדברים כאן על נסרים שכל אחד מהם בפני עצמו הוא לא 4 תפחים. אז מילא לשיטת שמואל זה מובן, כי באמת רבי מאיר אומר שנסרים הם סכך פסול גם בפחות מ4 תפחים. אבל לפי רב שגם לרבי מאיר הם פסולים רק מ4 תפחים ומעלה, אז הרי הנסרים האלו בכלל סכך כשר, אני יכול לסכך בהם את כל הסוכה. אז מה פתאום שאם יש לי פס שלהם, זה פתאום יהיה סכך פסול? זאת הלישנה הראשונה של הקושייה על רב, ובשביל לענות על הקושייה הזאת, הגמרא משנה לגמרי את כל ההבנה שלה בברייתא, והיא אומרת, כשהברייתא הזאת מדברת על האם הם מצטרפים או לא, היא לא מדברת על האם הם מצטרפים בשביל להיות פס באמצע שפוסל את הסוכה. להפך, היא מדברת על האם הם מצטרפים בשביל להכשיר. מה הכוונה? אנחנו יודעים שאם יש סכך פסול שהוא בצד הסוכה, לא באמצע, אז הוא לא פסול. כל עוד הוא לא מגיע ל4 אמות, זה עדיין קשר, כי זה נחשב דופן עקומה. עכשיו, מה קורה אם יש לי בצד הסוכה שני נסרים שנחשבים כפסולים? האם רק את הראשון אני יכול להחשיב כדופן עקומה, ואז זה שלידו הוא כבר סתם סכך פסול, ואז יהיה בעיה? או שלא, אני יכול להחשיב את כל מה שבתוך מרחק של 400 מהדופן כדופן עקומה, ואז לפי זה יוצא שדווקא רבי מאיר הוא המקל ורבי יהודה מחמיר. כי רבי מאיר אומר שהם מצטרפים, הכל יכול להיחשב כדופן עקומה, לעומת זאת רבי יהודה אומר שהם לא מצטרפים, ורק הראשון נחשב כדופן עקומה. עכשיו, איך זה עונה על מה ששאלנו? כי אנחנו בקושייה, אנחנו שמדובר על נסרים שהם קטנים מ4, ומצטרפים ליותר מ4, וזה קשה על רב, שלפי רב, גם לרבי מאיר, אם זה קטן מ4, אז בכלל לא פסול. ואילו בתשובה, באמת מדובר על נסרים שהם יותר מ4, ואז באמת לרבי מאיר הם פסולים, והדיון הוא, האם הם מצטרפים לדופן עקומה או שלא. אז עד כאן, הקושייה והתירוץ לפי הלישנה הראשונה. הלישנה השנייה לעומת זאת תוקפת את רב לא משיטת רבי מאיר, אלא משיטת רבי יהודה. הרי לפי רב, לפי רבי יהודה, אין בכלל דבר כזה גזרת תקרה. כלומר, לא משנה מה רוחב הנסרים, מותר לסכך בהם. אז מה פתאום, לפי ההבנה שעכשיו אמרנו, רבי יהודה אומר שהם לא מצטרפים, ואז הם לא נחשבים כדופן עקומה. מה אכפת לי שהם לא יחשבו כדופן עקומה? הרי ממילא זה סכך כשר, ואפשר לשים אותו בכל מקום. עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת, לפי רבי יהודה, מותר לשים בכל מקום. מה שרבי יהודה התנסח ואמר שהם לא מצטרפים, הוא לא התכוון שהם לא מצטרפים ולכן צריך להחמיר. הוא רק התנסח כך כי רבי מאיר אמר שהם מצטרפים. אז הוא אמר לו, הם לא מצטרפים לדופן עקומה. למה? כי לדעתי זה בכלל הסכך פסול. ממילא לא צריך שהם יחשבו כדופן עקומה, ואפשר לסכך בהם את כל הסוכה, וזה עדיין יהיה כשר. כי לדעתי נסרים הם כשרים לגמרי, ואין בכלל גזרת תקרה. עד כאן שתי הלישנות בקושייה השנייה על שיטת רב, ועד כאן השלב השני של הסוגיה, ראינו את הקושיות על רב והתירוצים. השלב השלישי זה מאוד פשוט, זה מתחיל בשליש העליון של עמוד ב', וזה שהגמרא אומרת שיש ברייתא לטובת כל אחת מהשיטות, כלומר יש ברייתא כמו שיטת רב שאומרת שעד 4 מותר לפי כולם, והמחלוקת היא רק מ-4, ויש גם ברייתא לשיטת שמואל שאומרת שמ-4 פסול לפי כולם, והמחלוקת היא בקטן מ-4, כלומר בין 3 ל-4. זה העיקר של שתי הברייתות, אבל בסוגריים נוסיף שבכל ברייתא יש לנו איזושהי תוספת. התוספת בברייתא הראשונה זה שרב יהודה מנסה להביא חיזוק לשיטה שלו, כלומר שמותר לסכך גם בנסרים שהם יותר מארבע לפי רב, וזה ממעשה שקרה בפועל שהם סיכחו בנסרים של יותר מארבע, אבל אמרו לרב יהודה, מאותו מעשה אתה לא יכול להוכיח, כי אותו מעשה היה בשעת הסכנה, אז הם השתמשו בנסרים בשביל שהגויים לא ישימו לב שזה בשביל סוכה, יחשבו שזה סתם בית, אבל שלא בשעת הסכנה, אז סור. זה מה שהברייתא הראשונה הוסיפה. הברייתא השנייה, שכאמור היא כמו שמואל, גם היא מוסיפה משהו, והיא אומרת שיש מצב שבו רבי מאיר מודה שצריך להקל, ויש מצב שבו רבי יהודה מודה שצריך להחמיר. עכשיו רק נדגיש, ההגדרה של הברייתא שבו כל אחד מודה לשני, זה לא מדויק. זה לא שהם מודים אחד לשני, אלא הכוונה היא פשוט שיש מצב שבו רבי מאיר, אפילו שהוא באופן כללי מחמיר, יש איזשהו מצב שבו הוא מתיר, וגם לגבי רבי יהודה, שבאופן כללי מקל, יש איזושהי נקודה שבה הוא מחמיר. במה מדובר? מדובר בדופן עקומה, שבזה יש דבר שבו כל אחד נוטה קצת לכיוון השיטה של השני. במה? אז נתחיל עם רבי יהודה. גם רבי יהודה מודה שאם יש נסר של 4 תפחים שלפי שמואל לפי רב יהודה, זה באמת שכח פסול, אבל כיוון שזה בצד, זה נחשב דופן עקומה, בכל זאת אסור לישון תחת אותו שכח גם לשיטת רב יהודה. כלומר בזה גם רב יהודה מחמיר, שאסור להיות מתחת לדופן העקומה. כאמור, זה לא שהוא מודה בזה לשיטת רבי מאיר, כי זה לא קשור למחלוקת שלהם, אבל זה פשוט משהו שבו רב יהודה גם כן מחמיר. מצד שני, יש גם דבר בדופן עקומה שבו רבי מאיר מקל, וזה אם סיכחתי את הסוכה לסירוגין על ידי נסר, שכח, נסר, שכח וכן הלאה, אבל עשיתי את זה בצורה כזאת שבאמצע יש לי פעמיים שכח, כלומר באמצע יש לי 8 עמות של שכח, שזה כבר יותר גדול מהמינימום של סוכה. לגבי זה, רבי מאיר מודה שאני יכול להחשיב את כל מה שהיה מהדופן ועד אותו אמצע משני הצדדים כדופן עקומה, אפילו שזה מורכב מנסר ושכח, נסר ושכח, כמובן כל עוד זה לא יותר מ-4 עמות, ואז הסוכה תהיה רק מה שבאמצע, כלומר אותם 8 עמות של שכח. זה הדבר שבו גם רבי מאיר מקל, כששוב נדגיש, זה לא שבזה הם נחלקו, זה לא קשור למחלוקת שלהם, אבל זה איזושהי נקודה שבה רבי מאיר מקל, לכן הברייתא מזכירה את זה. עד כאן התוספות של הברייתא, ועד כאן השלב השלישי של השיעור, ראינו ברייתות לכל אחת מהשיטות, לשיטת רב ולשיטת שמואל והתוספות שלהם, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לשלב הרביעי והאחרון. בשלב הרביעי, מתוך הנחה שבאמת יש גזרת תקרה, כלומר לפי שמואל, לפי כולם, לפי רב, רק לפי רבי מאיר, מה קורה אם למשל לקחתי נסר, שבאמת הרוחב שלו הוא 4 תפחים, אבל אני לא השקפתי את הנסרים האלה על הרוחב, אלא העמדתי אותם על האובי שלהם, והאובי הוא קטן מ-4 תפחים. לגבי זה יש מחלוקת. רב חיסטה אומר שזה כשר, רבונה אומר שזה פסול. שוב, רב חיסטה מכשיר, רבונה פוסל. מה הסברות? אז רב חיסטה שמכשיר זה מאוד מובן. הרי כל הבעיה זה שזה דומה לתקרה כי זה ברוחב של 4 תפחים, אבל אם העמדתי את הנסרים על השפיץ שלהם, אז כבר אין כאן 4 תפחים, ממילא זה כשר. זה לפי רב חיסטה. לעומת זאת רבונה אומר, ברגע שחזל פסלו נסר ברוחב של 4, אז בעצם זה כאילו הפך לחומר שפסול לסוכה. כלומר, זה בעצם כאילו כבר לא עץ, אלא זה כמו מתכת, ומתכת לא משנה איך תשים אותה, היא פסולה. אותו דבר כאן, גם אם תעמיד את הלוח הזה על האובי שלו, בכל מקרה זה כבר חומר פסול וזה פסול. זאת המחלוקת, שוב רב חיסטה מכשיר ורבונה פוסל, רב נחמן מצטרף לרבונה שפוסל, והוא אומר באמת שזה כמו שיפודים של מתכת, וכשרב חיסטה שומע את הטעם, אז משמע שאולי הוא באמת מסכים, והוא פשוט חלק, כי הוא לא שמע עד עכשיו את הטעם. בכל אופן זאת המחלוקת, והגמרא עכשיו מנסה להביא סיוע לשיטת רבונה ורב נחמן שפוסלים. הסיוע הזה מברייתא שאומרת שאם לקחתי נסר שהוא רחב 4 תפחים, אבל לא את כל 4 תפחים שמתי בסוכה, אלא רק 3. בכל זאת אומרת הברייתא שזה פסול. עכשיו איך יכול להיות שיש לי נסר של 4 ושמתי רק 3? אז בהתחלה הגמרא מבינה שמדובר כאן בנסר שהוא רחב 4 והאובי שלו הוא 3, ואני לא השקפתי אותו על הרוחב, אלא העמדתי אותו על האובי של 3, ועל זה אמרה הברייתא שזה פסול, כלומר בדיוק כמו שיטת רבונה ורב נחמן, שגם אם העמדתי על החלק הצר, בכל זאת זה פסול. אז זה הניסיון לסייע, אבל דוחה הגמרא לא. הברייתא הזאת לא קשורה אלינו, כי מה שהברייתא אמרה שהרוחב הוא 4 והכנסתי רק 3, זה לא בתיאור שתיארנו עכשיו, אלא בתיאור אחר, וזה שבאמת כן השקפתי את הנסר על הרוחב שלו, כלומר על 4, אבל פשוט הוא היה בקצה הסוכה, בפתח, ורק 3 טפחים היו מעל הסוכה עצמה, והטפח הרביעי בלט כלפי חוץ, ועל זה הברייתא אמרה שזה פסול, וממילא זה בכלל לא קשור ישירות לנושא שלנו, שלי מעמדתי את הנסרים על האובי, ולכן אי אפשר ללמוד משם. עכשיו בסוגריים, למה באמת אם לא כל הנסר על הסוכה זה פסול? מסבירה הגמרא שזה נובע מהדין של פסל היוצא מן הסוכה. פסל היוצא מן הסוכה, הכוונה היא שבפתח של הסוכה, כלומר במקום שבו אין דופן, חלק מהסכך בולט כלפי חוץ, כלומר סוג של סכך לפני הפתח. והדין של פסל היוצא מן הסוכה זה שאנחנו מחשבים את אותו חלק שבולט כלפי חוץ כחלק מהסוכה. עכשיו ההחשבה הזאת כחלק מהסוכה היא גם לקולה וגם לחומרה. לקולה זה שגם מי שיושב מתחת לאותו חלק שבולט כלפי חוץ, זה נחשב שהוא בתוך הסוכה, אפילו שממינו ומשמאלו אין לו דפנות, רק מאחוריו. זה לקולה. מצד שני, עכשיו חידשנו שזה גם לחומרה, כלומר שאם מה שבולט זה בעצם נסר ששלושה טפחים מתוכו בפנים ורק טפח בחוץ, אני לא מתעלה מהחלק שבחוץ, אלא גם הוא חלק מהסוכה, ממילא בעצם יש כאן נסר של 4 טפחים, וממילא כל אותו נסר הוא פסול, ולכן אם מדובר בסוכה קטנה שבלי אותו שטח של הנסר היא תהיה פסולה, אז באמת הסוכה הזאת תהיה פסולה. עד כאן השלב הרביעי של השיעור, בזה הגענו לשורה האחרונה בי"ד עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על האם אפשר לסכך בנסרים, כשהסיבה לא לסכך זה בגלל גזרת תקרה, כי אנחנו חוששים שאם אנשים יסכחו בנסרים, אז הם יחשבו שזה הרי בדיוק כמו שעושים בבית, והרי בית לא יכול להיות סוכה, כי צריך שיהיה ניכר שהוא יושב שם בגלל שזה סוכות עכשיו, וממילא לפי חלק מהשיטות גם גזרו לא לסכך בנסרים, כי זה כמו בית ובסוף אנשים ישבו בבית. זו גזרת תקרה, ולגבי זה ראינו 4 שלבים. בשלב הראשון ראינו מתי ולפי מי זה אסור, יש בזה מחלוקת אמוראים, לפי רב עד 4 טפחים זה מותר לפי כולם, מ-4 טפחים לרבי יהודה זה עדיין מותר, כי אין לו גזרת תקרה, לרבי מאיר זה אסור, לפי שמואל עד 3 זה מותר, מ-4 זה אסור, המחלוקת היא בין 3-4, ששוב לרבי יהודה מותר, לרבי מאיר אסור, זה השלב הראשון. בשלב השני ראינו שתי קושיות על שיטת רב, קושיה אחת מהמשנה שלנו ועוד קושיה מברייתא, ששם ראינו שתי לשנות מה בדיוק הקושיה, ובכל מקרה ענינו על כל הקושיות. בשלב השלישי הבאנו שתי ברייתות, אחת לטובת רב ואחת לטובת שמואל, וראינו שבברייתות גם יש הוספות צדדיות על הדיון, אבל לא משהו עקרוני לדיון עצמו. ובשלב הרביעי והאחרון, מתוך הנחה שבאמת יש גזרת תקרה, ולמשל שזה אסור רק מ-4 טפחים ומעלה, מה קורה אם לקחתי נסרים של 4 טפחים, אבל לא השקפתי אותם על הרוחב, אלא עמדתי אותם על האובי, שהוא קטן מ-4 טפחים. האם זה קשר או לא? לפי רב חיסטה זה קשר, לפי רב הונא ורב נחמן זה פסול. ניסינו להביא ראיה לזה שזה פסול מברייתא, אבל דחינו שהברייתא מדברת על משהו אחר לגמרי, על זה שהוא לקח נסר ושם את זה בפתח וחלק מהנסר מחוץ לסוכה, ואמרנו שגם אותו חלק נחשב חלק מ-4 טפחים של הנסר, ואז אם יש 4 טפחים עם אותו חלק זה נחשב סכך פסול. כל טוב.